הגענו לדף קופה לפעמוד א' בשורה 11, היא באה אלו, יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח סמנים על הצמר, כלומר אם צבע הסמנים שנספק בצמר והשביחו, השביח את הצמר נחשב כדבר שיש בו ממש או אין בו ממש, כלומר אם מראה בלבד נחשב דבר ממשי או מראה אין בו ממש. אם יש בו ממש אז רואים את הסמני הצבע כאילו הם עדיין קיימים, כי המראה שלהם קיים על גבי הצמר, אבל אם מראה בלבד לא נחשב דבר ממשי, אז דנים את סמי הצבע שנספגו בצמר כאילו כבר קלו מן העולם. אז אומרת מה היחידה מילה, מה דגזל סמנים ודקינו ותראינו וצבע בהם טיפולי משום דקנים בשינוי. כלומר אם דובר שמי שגזל סמנים ושחק אותם ושרה אותם במים כדי ליצור מי צבע וצבע בהם את הצמר, צמר, כלומר את הסמנים על הצמר, והשאלה אם עכשיו בעצם יכול בעל סמנים לתבוע סמנים מהגזלן, אז יכולה אפשר לפשוט את הספק הזה, את השאלה הזאת. העובדה דקנינו בשינוי, הגזלן קנה את הסמנים בזמן שהוא קטש אותם, אז ברור שבין כך ובין כך הוא חייב לשלם לגזלן את הערך שלהם. אלא לא צריך את הגזל סמנים שורים וצבע בהם, הכוונה הוא גזל סמנים שהיו כבר שורים במים וצבע במי הצבע את הצמר, כך שהגזלן לא עשה שום שינוי בסמנים. האם יש שבח בסמנים על גבי הצמר? דאמר להב לי סמני דשקלינו. אז הנגזל יכול לומר לגזלן, תשיב לי את הסמנים שלקחת, כי יש משהו, יש ממשות בסמנים. עוד דין, מה אין שבח בסמנים על גבי הצמר? דאמר לי להדלק גבי ולא מידי. יכול הגזלן לומר לנגזל, אין אצלי שום דבר. אני לא חייב לך לשיב לך כביכול כלום, כי הסמנים ספוגים בצמר, בצמר שלי, והם לא נחשבים קיימים. אז אומר לי מה אמרי, וגם אין שבח סמנים, גם אם תגיד שאין שבח סמנים על הצמר, אז מי מצא אמר לי, ריתך גבי ולא מידי, האם באמת הגזלן יכול להגיד לנגזל, אין אחר שום דבר להיפטר בכך מתשלומים, אדרבה, כיוון שלפי הצד הזה הסמנים לא קיים בעולם, נאמר לי, הב לי סמני דפסדינו, אדרבה, יכול הנגזל להגיד, בסדר, אתה אומר שהם לא קיים בעולם, תחזיר לי את מה שלקחת לי, מה זאת אומרת, אדרבה, בכל מקום צריך להשיב, הוא חייב בהשבה הגזלן. אלא נאחגיס, לצד השני, הכוונה, אין שבח סמנים לגבי הצמר, הוא בא ישלום אלי. כלומר, הוא צריך לשלם הנגזל את דמי סמניו, כי הם לא קיימים עוד. עוד אם יש שבח בסמנים לגבי הצמר, ואמר לה, מה נחר כמח ושקלינו, האם אין שבח סמנים בצמר, ואז הוא צריך לשלם לו הנגזל, הגזלן צריך לשלם לנגזל את הערך של הסמנים. או דווקא יכול הגזלן לומר לו, סליחה, יש משהו בסמנים, אז קח את הצמר. הרי מונחים לפניך, המנחי כמח, שקלינו, הסמנים מונחים לפניך, אתה יכול לקחת אותם. כלומר, לפי הצד שהסמנים עדיין ישנם על גבי הצמר, אז הגזלן יכול בעצם לקיים את חובת השבה על ידי נטיית הצמר לפני הנגזל, כדי שיוכל לטעון משת הסמנים, יכול להוריד את זה עם סבון וכדומה, כך יכול להגיד לו, אם אכן ישנם בעולם. אבל גם זה אומרת הגמרא. עדיין אומרת הגמרא, יכול הגזלן לומר שקלינו, ניטול אותם, איך הוא בדיוק ייקח את הסמנים? גם אם תגיד שיש סמנים, יש ממשות סמנים בעולם, איך הוא יכול להוציא את הסמנים מהצמר? ומה ישקלה? איך הוא יעשה את זה? בצפון, אם תיקח, תגיד, סבון יוריד את הסמנים, הרי צפון, הבורים עבר, הוא מסיר לגמרי את הצבע מהצמר. אז השבה לא עביד, בפועל לא היה פה השבה, לא מתקיימת בכך. הרי זה סתם מנקה את הצמר. אז אפילו יש ממשות במראה הצבע של לגבי הצמר, הגזלן צריך לשלם את דמי הסמנים, אז מה מדובר פה? מה שני הצדדים? מה נפקא מינה בין אם יש ממשו בסמנים או אין? אלא באמת אומרת אם האחר מה יסקינן, כגון דגזל צמר וסמנים כחל, הכוונה הוא גזל גם את הצמר וגם את הסמנים, לא? לפני כן דיברנו שהצמר הוא של הגזלן, והוא גזל רק את הסמנים. עכשיו אנחנו רואים גזל צמר וסמנים דחד, וצב אלה הוא צמר בענך סמנים, וגזלן צבע את הצמר הזה באותם סמנים, וכמה הדר לי ניהל אל הצמר, ועכשיו הוא מחזיר את הצמר הצבוע לבעליו, השאלה אם יש שבח סמנים על גבי הצמר, ואז כאשר הוא מחזיר הגזלן את הצמר, כמה הרדה בעצם ישים לנגזל גם את הסמנים וגם את הצמר, אם יש שבח אז כשהוא מחזיר לו, אז מחזיר לו את שניהם, עוד אם אין שבח סמנים של גבי הצמר, מילה צמח מהדר לי, צמר מהדר לי, סמנים לא מהדר לי, כלומר, אם אנחנו אומרים שהסמנים אין ממש בשבח הסמנים, אז, בשבח סמנים בעולם, אין ממשות, אז כשהוא מחזיר בפועל את הצמר הצבוע, הוא רק יחזיר לו את הצמר ולא את הסמנים, מילה, הוא צריך לשלם לו על הסמנים, דמי הסמנים. עומד מאמרי, טיפוק לדייק לניהלי בדמי. לכאורה אפשר לפשוט את הספק, שהצמר נתייקר עבור הנגזל, על ידי הגזלן שצבע אותו, והנגזל חייב לשלם לו על ההשבחה. הרי, כלומר, יוצא שאפילו אם אין ממש בשבח סמנים על גבי הצמר, והגזלן אכן חייב לשלם את דמי, את ערך הסמנים, למעשה כבר הוא עשה כך כדי השבת הצמר המושבח, כי עכשיו הצמר הזה הוא היה פחות טוב לפני, עכשיו הוא בעצם עלה, הוא התייקר, אז הוא כבר שילם את זה בצמר המושבח. עומד לא צריכה, דגזלצי והמדובר שהוזל בעולם מחיר צמר צבוע, והשבח של הצמר על ידי הצביעה בעצם לא מגיע לדמי הסממנים, אז אולי הוא צריך לשלם לו את ההפרש. ובהתאם אפשר להגיד שמדובר כגון שצבע בו קופה, הגזל צבע בהם בסממנים קוף ולא צמר. כלומר מדובר במקרה שהגזל סממנים וקוף של אדם אחד, וצבע את הקוף באותם סממנים, הוא מחזיר עכשיו את הקוף הצבוע לבעליו, אם לומר שהצבע של לגבי הקוף נחשב דבר ממשי, כמו שיש ממשות בשבח סממנים, אז עכשיו שהוא השיב גם את הקוף וגם את הסממנים, אז הוא השיב כמו לגבי הצמר, אבל אם אין ממש, אז זה רק מראה בלבד, הגזלן חייב עדיין דמי הסממנים. במקרה הזה הגזלן לא יכול לפתור עצמו מחיובו על ידי שבח הצביעה שנותן לבעלים, כי צביעת קוף לא מייקרת אותו בשום דבר, זה קוף, לא מייקר אותו, זה לא כמו צמר. ורבינה מערך הבא הסכין, אנחנו עוסקים במקרה אחר, כגון דה צמר דחד, וסממנים דחד, מטח עוסקים בשל צמר של דם אחד, וסממנים של דם אחר. וקטי קוף וצווה להו צמר באנך סממנים, בא קוף של הפקר, וצוות הצמר הזה של הראשון, באותם סממנים של השני, השאלה אם יש שבח סממנים של גבי הצמר, דאמר לי, יכול בעל הצמנים לומר לבעל צמר, אב לי סימני דקב אכלינו, תן לי את הסממנים שלי, כי הרי הם נמצאים אצלך, הם על גבי הצמר שלך, או דין מה אין שבח סממנים על גבי הצמר, ואמר לי, בעצם יכול לבעל הצמר לומר לבעל הסממנים, לדעך רבי, כאילו, אין לך אצלי שום דבר, זה עוד אפשרות להעמיד את הסיפור הזה. אז אחרי שהעמדנו את השאלה הזאת, הגמרא מנסה לפשוט את השאלה, תשמע מהמשנה באורלה, בגד שצבעו בקליפי פירות אורלה, ידלק יישרף, כי הבגד הצבוע דינו כאורלה עצמה, שאסורה בנה ותאונה שריפה. על מרחזות המילתא, אם משמע שהמראה נחשב דבר ממשי, דנים אותו כאילו יש בבגד מגוף האיסור. כלומר, צבע של סממנים יש פה לכאורה ממשות. אמר רב, הגמרא דוחה, הנאה נראה לעיניים אסרה תורה. לגבי אורלה, התורה אסרה הנאה נראה לעיניים. כלומר, ייתכן שמראה לא נחשב כדבר ממשי לגבי דינים אחרים, אלא באורלה יש לימוד מיוחד לאסור מראה. דתניא נאמר בברייתא, נאמר וכי תבואו לארץ ונתתם כל עץ מאחר וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה, מניין שלא ינה ממנו ולא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר, תמוד אמר, וערלתם עורלתו את פריו, ערלים לא יאכל, לשון עורלה שלוש פעמים לרבות את כולם, את כל הנאות הללו. אז התורה עשרה בפירוש הנאה בעורלה, גם דבר שנראה לעיניים, למרות שאין בו ממש, וזה אומר גם בשאר הדברים, מראה דווקא אין בו ממש. אז מנסים לפשוט הספק במקום אחר, תשמע, בגד שצבעו בקליפי שביעית ידלק, הרי שגם באיסורים אחרים חוץ מעורלה מראה דנים אותו כגוף האיסור, ושביעית, עומדים לשעני אתם גם שעה בשביעית זה שונה, דאמר קרא לגבי שנת היובל ששווה בשביעית, קודש תהיה לכם, מאשמה קדושת יובל ושביעית בהווייתה תהיה, לעולם תישאר כמו שהייתה, גם לאחר הצביעה בפירות שביעית יש עדיין קדושת שביעית על המראה. עכשיו, עוד בניין מראה, רב הרבי הוא מקשה משני דברים, תנאי כתוב במשנה באורלה, בגד שצבעו בקליפי האורלה ידלק, על מחזות המילדה, משמע שמראה דינו כדבר ממש, ומין אבקל וכתוב במשנה באוהלות, רביעי דם שנבלעה בבית, הבית המא, ואמר לה הבית ההור, כלומר, אנחנו רביעית, אדם מת, מתמה אדם, אדם, כלומר, יש גופה מת, גביעה מת, ומתמה אדם וכלים במתומת אוהל, כאשר נמצאים תחת אותו אוהל, עכשיו, זה לא רק האדם מת, אלא גם אחד מחלקי המת שמתאמה באוהל, הוא בעצם שיעור רביעית דמו. גם חלקי המת יכול לעשות את זה, אז גם רביעית דם הוא מתאמה באוהל. פה אומרת המשנה באוהלות, רביעית דם מן המת שנבלעה בקרקע של הבית, הבית המת, הכלים שבתוך הבית נטמאו, כדין כלים שנמצאים באוהל המת. אבל הבית עצמו, כלומר, קירות, הרצפה, לא מקבל טומאה, כי הוא קרקע ולא כלי. ואמר לה, יש גורסים דווקא בית טהור, הכלים של הבית טהורים. עכשיו לא פליגי, הא בכלים דאבו מעיקר, אבל הא בכלים דאטו לבסוף, לא חולקים. הכלים דאבו מעיקר, כלומר, מה שלמדו בגרסה הראשונה שהכלים טמאים, אלו כלים שהיו בבית מתחילה, קודם שנבלה רבית אדם בקרקעית הבית, מכיו שאדם היה בעין, אדם היה שם, הכלים שהיו עמו באותו זמן, תחת אוהל אחד, נטמאו, והגרסה השנייה אומרת שהכלים טהורים, לבד בכלים דאטו לבסוף, שהכניסו לבית לבסוף, לאחר שנבלה אדם. דם בלוע בקרקע לא מתמא באוהל. למה? כי זה כלל אחר, למרות שקרקעיתו של בית הרי הוא כמו עד התהום נהיין תומת אוהל, אין אדם הבלוע בו מתמת הבית, זה כלל, כל דבר בלוע שלא יכול לצאת טהור, כמו שנאמר בעצם בספר של המשנה. עכשיו אם נבלעה רבי דם בקסות בבגד והכניס את הקסות לבית שהיו בו כלים, רואים אם מתכבסת הקסות ויוצא ממנה רבי דם, אם מחבסים את הבגד הזה ויוצא איזה רבי דם, אז משהו שהרבי דם לא נבלע לגמרי בתוך הבגד. אז הבית עמה. ואם לא, ואם אין לבית אדם יוצא בזמן שמחפשים את הכסות, אז הבית האור, כי כל דבר בלוע שלא יכול לצאת, לא מתעמה. אז הנה, אפילו כאשר אין רבית דם יוצאת עדי קיבוץ, בכל זאת בוודאי נשאר מראה על רבית הדם. גם אם דברי דם לא יוצא בפועל, עדיין יש מראה על הבגד. כי הדם אי אפשר לסחוט אותו לגמרי על הבגד. זה קטם של דם. אף על פי כן המשנה אומרת שהבית האור, הרי מראה אין בו ממש. לכאורה זה סותר מה שלמדנו לגבי אורלה שמראה יש בו ממש. אמר כאן, מכולי רבית שנו כאן, באמת המשנה מדברת שם באוהלות, עניין אותה רבית שתומה קלה, הכוונה בדם תבוסה מדרבנם. רבית דם שיצא מאדם שהיה פצוע בזמן המיטה שלו, שהתומה שלו מדרבנן. מה הכוונה? דם תבוסה, משון מתבוססת בדמייך, זה רבית דם שיצא מאדם בשעה שהוא נהרג, אנחנו מסופקים, יצא כולה בחייו, אז מן האדם טהור, כי רק דם של אדם מת, הוא בעצם מתמה, או שמה בעצם יצא כולה לאחר מותו, ואדם תמה. דם כזה מתמה בעול רק מדרבנן, זה דם תבוסה. אז נובע בו על דם תבוסה, לכן הקלו חכמים ולא תימו במקרה שיש בו מראה בלבד. אכן רבית דם שבא מן המת ממש, הוא תומתו מן התורה, מתאמה אפילו מראה, אז בעצם זה לא סותר את המשנה בעולה. אגב, זה הגמרא מביאה עוד דיון לגבי, אם יש קדושת שביעית בצמחי צבע, שאינם עומדים לאכילה. רב הרמי גם פה הקשה סתירה אתנן במשנה בשביעית, שמונה את סוגי הגידולים שיש במדיני שביעית, ממין הצובים, ממיני הצמחים שמשמשים לצביעה ולא מתקיימים בארץ, ספיחי, סתים, קרקום וקוצה, יש להם קדושת שביעית, ולדמיהם, גם למעות שמקבלים תמורתם, יש קדושת שביעית, ויש להם ביעור לבאר אותם וכו', כשהם קלים מהשדה, ולדמיהם, גם למעות שמקבלים להם ביעור. על מה? עצים, יש להם משום קדושת שביעית, משמע, עצים שאינם לא עומדים למאכל, כמו בדומה למיני הצבעים והנזכרים, יש להם משום קדושת שביעית, ומיני, אבל מצד שני הברייתא אומרת, עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן בחב על פני השדה, שאסף אותם מעל פני השדה כדי להצניע אותם במחסן ימות החורף, אם נקטן לאכילה, דעת להכיל אותם לבימה, יש בין קדושת שביעית, אבל אם לעצים, אז דעת להשתמש רק לעצים להסקה, אין בין קדושת שביעית, העצים אין בין קדושת שביעית, זה סתירה, ומשנה, אומרת אמרה, אמר קרא, נאמר ואתה שבת הארץ לכם לאוכלה, למדו מכאן, שאין דיני שביעית נוהגים, אלא מי שהנעתו בירו שווים, כלומר בצמח, שהנאה ממנו באה בשעה שהוא קלה מן העולם, כדוגמת אכילה מפורשת בפסוק לאוכלה, כשאדם בעצם אוכל אותו, אז הוא נהנה ואז הוא מתבאר מן העולם, כשאדם אוכל משהו, הוא נהנה מזה וגם מתבאר מן העולם, הוא מתקלה מן העולם, כשאדם לא עס, הוא מתקלה מהעולם, אז יצאו עצים שנתם אחר ביורן, עצים יצאו מכאן קדושת שביעית, כי הנתן אחר ביורן, נאה שהם עומדים לה, באחרי שכבר נתברו מן העולם, כי עיקר השימוש בעצים, הוא להסקת התנור האפייה, הנאה הזו לא באה אלא לאחר שהתברו העצים, ונעשו כבר גחלים, כבר התברו מן העולם, לעומת זה לגבי העצים, לכן בזה קדושת שביעית, אבל בשימוש בצמחי צבע הוא על ידי הרתחתם ביורה, כדי להפיק מהם צבע, אז הנעתם מביאורם שווה, זה הכלל, האם הנעתם ביאורם שווה או לא, הנעה מהם באה בשעת ביאורם, כלומר הנעה מהם, הכוונה, קליטת הצבע בבגד, באה בשעת ביאורם, כשהם מתמוססים ביורה או תחת, לכן נוהגת בהם קדושת שביעית. עכשיו, מה שבירבה, משמע שכל העצים שעומדים לשריפה, הם בקדושת שביעית, אין הנעתם וביאורם שווה. אז הוא אומר, הרי כעצים דמישחה, דנתן ביבותן שווה, הרי יש עצי שמן ששדליק אותם כדי להעיר כאבוקה, שאז ההערה בעצם באה בשעה שהעץ נשרף ומתקלה. אז זכורה עצים כאלה אכן תחו להם קדושת שביעית אם נקטו לשם הדלקת אורה. אז אמר רבה, סתם עצים להסקה הם עומדים, באמת סתם עצים שעורים להסקה הם עומדים להסקה, ולא להערה, לא לעשות אור. ואף עצי שמן בכלל זה, לכן מלכתחילה מופקעים מהם קדושת שביעית, ואין יחל להם אפילו מקטם אדם לשם הערה, כי סתם עצים להסקה הם עומדים. ואומרת אמר רב כהנא, באמת דין עצי עצים להסקה זה מחלוקת תנאים, כלומר עצי שמן עניין קדושת שביעית, באמת זה מחלוקת תנאים. אמר רב כהנא, מה שאמר רבה, סתם עצים להסקה תנאי, זה מחלוקת תנאים. יש מי שאומר כרבה, ויש מי שאומר שלא ככה, ואומר שקדושת שביעית נוהגת בעצי שמן שנקטם להערה, למרות שאכן סתם עומדים להסקה דתניא. הם עושים פירות שביעית, כמו יין, ולא לא למשרה, לא לשירת פשתם, ולא לכביסה. ורבי יוסי אומר, נותנים פירות השביעית לתוך מהמשל, לתוך הכבוסה, מה איתם הדרבנן? אמר קרא, נאמר, ותה שבת ארץ לכם לאוכלה, משמע פירות שביעית, דווקא לאכילה, ולא למשרה, לאוכלה, ולא לכבוסה. ורבי יוסי אומר, נאמר, אמר קרא, לכם ולכל צורכם, אפילו משרה ולכבוסה. רבנן נמי נכרוע אקטיב לכם, אלא לכם, הכוונה דומיה לאוכלה. ומי שהנעתו בירו שווין, שימוש הנאה, בא בשעה שהפרי מתבאר מן העולם, כמו אכילה שמתבאר בזמן הוא אוכל אותו ואז מתקלה מהעולם. יצאו משרה וכבוסה, שנתם אחר ביור ההנאה מהמשרה וכביסה, רק אחרי שהתבאר משקה ששרו בו, קיפסו בו, כי היה למשרה, והקיבוס בעצם מתקלקל מיד, כשמתינו לתוכו פשטן או בגד, ואילו התועלת מהשרה והקיבוס, רק לאחר מכן. הרבי יוסי נמי יקטיב לא אוכלה. אמר לך, אומרים ביילה לקטניה, דטניה לאוכלה ולא למדוגמה, כלומר לאוכלה שנאמר לגבי פירות שביתה, הכוונה ולא למוגלה שעשו עשות מהם תחבושת הרפואה. אתה אומר לאוכלה ולא למוגמה, אינה אלא לאוכלה ולא לכבוסה. כשאומר לכם, את השבת הרצה לכם לכם, הרי כבוסה אמור. מה אני מקיים לאוכלה? לאוכלה ולא למוגמה. מה ראית לרבות כבוסה לא רוצים למוגמה? אני יכול יכולת גם לעשות הפוך. אלא מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם כיבוס בגדים, וכן שירה פשטם, זה שימוש שנצרך לכל אדם, וזה דומה לשימוש לאוכלה שמפורש בכתוב. ומוצא אני מכלל שימושים מותרים אתם למוגמה שלא שווה בכל אדם, כי זה צורך רפואי. אין צורך כל אדם, אלא לחולים בלבד, לכן אין הוא השימוש שדומה לאכילה. עכשיו, כמעט אז עד התניה, כמו מהברית הבאה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא למגונה, לאוכלה ולא לזילוף, שאסור לזלף יין שביק, להוליד ריח טוב בבית, לאוכלה ולא עושה מן אפיקטיזיון, אפיקטיזין, כלומר, שאסור להשתמש בזה גידולי שביט, כסם שגורם להקאה, שזה גם דבר שהוא, שאדם, מה שאפשר להגיד שמשהו דומה לרפואה, לכאורה זה רבי יוסי, כמענק רבי יוסי, שאומר לאוכלה בא למעט הנאות שלא שוות בכל אדם. לכן הם התמעטו בשימושי מלוגמה, זילוף וכו'. תהיה רבנן יקנה ממשרה וכבוסה, לפי רבנן, אפילו משרה וכבוסה נתמעטו, כי כמו שאמרנו, אין האתנו ביורן שווה. ופה ההוכחה של הגמרא. עכשיו המחלוקת בין רבי יוסי והחכמים, מותר להשתמש ביין שביט למשרה וכבוסה, היא לא עוסקת ביין שנעשה מענבים שנקטו לשם מאכל אדם. כי מכך כזה ברור שהכל מודים שאסור להשתמש במשרה וכבוסה, יש בזה קדושת שביעית וכו'. אז ברור שמדובר בענבים שנקטו על דעת לעשות אותם מהם יין למשרה ולכבוסה. המחלוקת בנוגע לשאלה אם בצורה הזאת חלה קדושת שביעית על הענבים. חכמים אומרים, כיוון שעיקר השימוש הענבים לצורכי אכילה, הם קדושים בקדושת שביעית משעת יצירתן, עומדים לשימוש, הם מראש עומדים לשימוש ענתו ביורו שווה, ומכיוון שכבר חל להם קדושת שביעית, אי אפשר להפקיעו על ידי לקיטתם לצרכים שונים. לכן אסור להשתמש בהם למשרה וכבוסה, שהם שימושים שלא דומים לאכילה, כי ענתם ביורם לא שווה. אבל ביוסי סובן אומר זאת שבעצם מחשבת המלקט מועילה בכל עניין, אפילו בדבר שסתמו לאכילה, לכן נקבע דינם רק בזמן הלקיטה, ואם חשב שעד לקיטת הענבים משתמש בהם למשרה ולכבוסה, אז לא אוכל להם את קדושת שביעית. עכשיו מחלוקת של רבי יוסי והחכמים נוגע לגן דינצי שמן, שיקטם לשם הערה, להשתמש בו להערה, לאור, לפי שדעת חכמים, הם לא מתחשבים בדעתו של המלקט, כשעיקר שימושו של הצמח לאכילה. אלא אותו דבר מההפך, דבר שעומד בעיקר לשימוש באופן שענתו בר חר ביורו, אז מופקע מתחילת יצירתו מקדושת שביעית, מחשבת המלקט לא מעלה ומורידה. לכן כיוון שהעצים, עצי שמן בכלל, סתמם להסקה, אז אין קדושת שביעית חל להם, כי הנעתם וביורם לא שווה, גם אם ליקט אותם כדי להעיר. אבל לפי רבי יוסי שהולך לכם מחשבת המלקט, אפילו במקום שהיא שונה מיהודו העיקרי של הצמח, תוריד לקיטה לשם מהרה כדי להכיל על עצי שמן תורת שביעית. אז בעצם דיבר רבה שסתם עצים להסקה הם עומדים, שנויים למעשה במחלוקת תנאים. הגענו לעומק כבר לאמצע קוף ב' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.